פרשת השבוע, פרשת עקב, הפרשה פותחת בפסוק, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבע לאבותיך. אומר משה רבנו לעם ישראל, כשתשמעו את המצוות, במיוחד מצוות קלות שאדם דש בעקביו, כמו שרשי אומר, מה זה עקב תשמעון? ושמר השם אלוקיך לך, תזכו לברכות, הקדוש ברוך הוא ישמור לנו את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבע לאבותיך. מקשה כלי יקר, מה זה הלשון אשר ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד ואת השבועה? לכאורה המילה לך מיותרת. הרי בוודאי שמי שישמור, הקדוש ברוך הוא ישמור לו. הפסוק היה יכול להסתדר יפה מאוד, גם בלי שתי האותיות האלו. הפסוק היה יכול לומר, ושמר השם אלוקיך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, למי הוא ישמור? בוודאי שלך. למה צריך לומר את המילה הזאת? אלא מתרץ הכלי יקר, באמת יכול להיות שמי שלא ישמור את התורה והמצוות, הקדוש ברוך הוא באמת ישמור את הברית ואת החסד ואת השבועה, אמנם כי הוא נשבר, אבל לא לך, אלא לילדים שלך, לנכדים שלך, למי שמהם ישמור את הברית ואת החסד ואת למי שישמור את המשפטים האלה, כלומר את דברי התורה, הקדוש ברוך הוא ישמור לו את הברית ואת החסד ואת השבועה. כלומר הקדוש ברוך הוא ישמור, אם תקיים את המצוות, הוא גם ייתן מזה לך. אם לא תקיים את המצוות, הוא לא ייתן לך מהשכר, מהברית והחסד והשבועה אשר נשבר לאבותיך. אבל באמת צריך להבין, מי שבאמת שומר את המצוות כמו שאמרנו והיה עקב תשמעון, מדובר פה על אדם שומר תורה ומצוות. אז למה הוא צריך שהקדוש ברוך הוא ישמור לו זכות אבות? הרי הבן אדם הזה צריך לקבל בזכות עצמו. יש לו מספיק זכויות, יש לו מספיק מצוות להתקיים, שהקדוש ברוך הוא יעשה לו אפילו חסדים בזכות עצמו. הרי מדובר פה בבן תורה, אדם ששומר תורה ומצוות. והיה עקב תשמעון. למה צריך זכות אבות? רק אם אתה שומר, תזכה לזכות אבות. למה? אלא ראיתי מתרצים על פי משל. היה פעם אדם עשיר שראה שהגיע זמנו להיפטר מן העולם, הניח אחריו בן אחד בלבד. אותו בן היה ממש ילד קטן, והעשיר מסר את הילד הקטן לאיזשהו ידיד שלו שיהיה בתור אפוטרופוס, וגם כן מסר לו את כל הנכסים, המון המון כסף. אותו ידיד באמת הצטער מאוד מאוד על מות החבר, על מות העשיר, וגידל את הילד במסירות, באהבה. בהתחלה כמובן הם לא גילו לו שזה לא באמת האבא שלו, הילד גדל בידיעה שמי שהוא גר אצלו, אוכל אצלו בבית, זה אבא שלו. יום אחד מישהו ככה גילה לאוזנו של אותו ילד, שאותו אחד שאתה קורא לו אבא, הוא לא באמת אבא שלך. הבן דרש הסברים, ואותו אחד הסביר לו. הוא אמר לו שאבא שלו נפטר, והוא מסר אותו לאימוץ. הוא אמר לו גם, תדע לך שאבא שלך היה מאוד מאוד עשיר. ומסתמה את כל הנכסים הוא מתעתד להוריש לך. אותו אחד שמאמץ אותך בבית, כנראה גם רוצה לאמץ את הנכסים שלך, אם הוא עדיין לא אמר לך עליהם כלום. אותו ילד שהיה כבר נער, היה מאוד מאוד כאוב על זה, הסתובב בבית, ככה בפנים מחורכמות. כבר לא פנה ואינם כתמול שלשום כמו שאומרים. אותו אחד שם לב לזה, אמר לו, בני, למה אתה ככה? למה אני רואה אותך שאתה עצוב? מה קרה? הוא בהתחלה לא רצה להגיד לו, אמר מה אני אגיד לו, יגיד לי שזה לא נכון, נריב, עזוב, לא רוצה להגיד לך. אז הוא אמר לו, לא, אני באמת מבקש בכל זאת, תספר לי, אפציר בו. אז אמר לו, אני אספר לך, אני אגיד לך את האמת, מישהו אמר לי שאתה לא באמת האבא שלי האמיתי. אבא שלי האמיתי השאיר לי הרבה הרבה כסף. אתה לא סיפרת לי מזה כלום, ולא רק שלא סיפרת לי, אלא עוד אתה מלמד אותי נגרות. ואני לא מצליח להבין. אם יש לי כל כך הרבה כסף כמו שאמר לי אותו אחד, למה אתה מלמד אותי נגרות? אני צריך לעבוד קשה כדי לחיות, להתפרנס, ככה אמרת לי עד עכשיו. בעוד שיש לי חשבונות בנק תפוחים. למה? אלא בוודאי שאתה מתכוון לגנוב אותי. אתה מתכוון לגנוב את כל הנכסים, וזה מה שכואב לי. אני מסתפק איך להוציא אותם מהידיים שלך. אמר לו אותו אחד, לא, אני אסביר לך. אילו היית יוצא לחיים עם כל הכסף שיש לך, הייתי נותן לך את זה ישר, אבא שלך הוריש לך כך וכך, תעשה מה שאתה רוצה עם הכסף הזה, היית הולך, מבזבז אותו, עושה איתו הרבה שטויות, תוך כמה חודשים, הכי הרבה כמה שנים, לא היה נשאר מהכסף הזה שום דבר. עכשיו, שלימדתי אותך את מקצוע הנגרות, אז אתה תנגר, תעבוד בנישואי נגריה, אולי אפילו תפתח נגריה משל עצמך, אבל תראה שאתה מצליח, מוטב. תראה שאתה לא מצליח, תפתח את הכסף שאבא שלך ישאיר לך. אבל אם אני הייתי מביא לך אותו ישר מההתחלה, הוא היה מתבזבז, היה נגמר, וכשהיית רוצה לחיות, היית צריך לבקש כסף, היית הולך לקבץ נדבות. לא היה לך מכאן להתפרנס ולחיות. אותו דבר לענייננו. אומר הקדוש ברוך הוא, אדם שאינו שומר תורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא לא ישמור לו את הברית ואת החסד ואת השבועה. למה? כי אם אתה לא שומר, אז בוודאי שכבר אכלת, כמו שאומרים, את הברית, את החסד, את השבועה, את הזכות אבות שלך, אכלת כבר, היא נגמרה. אבל מי ששומר תורה ומצוות, שהוא חי ומתקיים בזכות עצמו, כשתגיע אליו חס ושלום איזושהי צרה על משהו שהוא עשה, הוא יבקש בזכות זכות אבות, ואז הקדוש ברוך הוא יפתח לו את זה. כי כבר יש לו בזכות עצמו, פה הוא מבקש תוספת. אבל אותם אלה שאינם שומרים תורה ומצוות, שחיים על הבסיס הזה, על הזכות אבות, היא תיגמר מתישהו. ואז כשתגיע להם צרה, בזכות מה הם יתקיימו? לכן, רק מי ששומר תורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא ישמור לו את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבע לאבותיך. והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך, אומר הפסוק, את הברית ואת החסד, אשר נשבע לאבותיך, ואהבך, וברכך, וירבך. מסבירים המפרשים, למה תחילת הפסוק מדבר בלשון רבים, והיה עקב תשמעון, ושמרתם ועשיתם אותם, ולאחר מכן, ושמר השם אלוקיך לך, לא לכם, את הברית ואת החסד ושבועה שנשבע לאבותיך וברכך והרבך, הכל בלשון יחיד. למה? אלא מסבירים המפרשים, התורה הקדושה באה לרמוז לנו ולענות לנו על שאלה נוספת. מדוע בתורה לא כתוב את השכר של המצוות? מי שמכבד הורים, כתוב בתורה, יזכה לאריכות ימים. מי שמשלח כן, יזכה לאריכות ימים. חוץ מהם, לא כתוב לנו שכר מצוות. למה? אלא אומרת התורה, מלמד אותנו פה יסוד גדול. יש הרבה שעושים מצוות, אבל כל אחד ואחד יקבל שכר שונה. כל אחד ואחד יקבל גובה של שכר שונה, גם אם זה יהיה בדיוק אותו שכר. יהיה לזה רמות אחרות, יש תעריפים. כמה עשית את המצווה בשמחה, כמה עשית את המצווה עם חשק, כמה עשית את המצווה לשם מצווה, לשמח את הקדוש ברוך הוא, לעשות רצון קודש בריך הוא ושכינתה. תלוי, יש הרבה פרמטרים כמו שאומרים. ולכן, והיה עקב תשמעון, יש הרבה שומעים, אבל ושמר השם אלוקיך לך, השמירה שהשם ייתן לבן אדם, הברכה, השכר שהשם ייתן לבן אדם, זה כל אדם ואדם לפי עשיית המצווה שלו. אי אפשר לדבר על זה בלשון רבים, כאילו זה דבר כוללני. לא, כל אחד ואחד יש את השכר מצוות שלו. מה תזכו ואהבך וברכך והרבך, הקדוש ברוך הוא יאהב אותך, יברך אותך, והרבך ירבה אותך, כלומר, תתרבה, יהיה לך בעזרה של ילדים, וברך פרי בטנך. רגע, אמרנו עכשיו, והרבך, כלומר, שיהיה לך בעזרת שם הרבה ילדים. למה צריך גם וברך פרי בטנך? אלא מסבירים המפרשים, תירוץ ראשון, החידוש יערים את הרץ. כתוב, השם אלוקיכם ירבה אתכם, והנכם היום כחוכבי השמיים לרוב. מה מסביר שם הראשי? מה הכוונה, השם אלוקיכם הרבה אתכם? הכוונה היא רומם וגידל אתכם. אותו דבר פה, הקדוש ברוך הוא יגדל אותך וירבך, לא הכוונה היא בילודה, אלא וירבך, הכוונה היא ירומם אותך, יגדל אותך, ובנוסף, ברך פרי בטנך. אבל אפשר להגיד גם לפי הפשט וירבך, כלומר בעזרת השם שיהיו לך הרבה ילדים, אבל וברך פרי בטנך, בעזרת השם יהיו לך ילדים טובים, חכמים, מוצלחים. לכן, והרבך וברך פרי בטנך. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך. ראיתי מסבירים מה הקשר לכאורה בין שתי הברכות הללו. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה, וראינו שהברכה הזאת היא גם כן ישנה גם בפרשת בחוקותיי. אותו דבר, ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך. למה? מה הקשר בין שתי הברכות האלו? אלא ראיתי אומרים, על פי מה שכתוב, שלמה רבקה אמנו הייתה עקרה? משום שלפני שהיא נפרדה מאח שלה ומאמא שלה, כלומר מלבן ומאמו, כלומר בעצם מאמא גם של רבקה, הם ברכו אותה, אחותנו, את היי לאלפי רבבה. וכדי שלא יאמרו שברכתו של הרשע התקיימה, לכן רבקה הייתה עקרה. אם כן, אומר לנו פה הפסוק, ברוך תהיה מכל העמים, כל העמים יברכו אותך, ולמרות זאת, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך. הקדוש ברוך הוא לא יעשה את זה, לא חס ולום יעשה לאדם שהוא יהיה עקר, בגלל שברכו אותו כל האומות, אלא לא, כולם ידעו שהברכה שלו היא בוודאי מהקדוש ברוך הוא. לאחר מכן אומרת לנו התורה כל המצווה, אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות, למען תחיון ורביתם ובתם וירשתם את הארץ. הייתי מקשיב המפרשים על הפסוק הזה שתי קושיות עצומות. קושייה ראשונה, למה הפסוק בתחילה מדבר בלשון רבים? למה התורה מדברת בלשון יחיד? כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם, תגיד, כל המצוות? מה זה כל המצווה? קושייה שנייה, מה הקשר שמשה רבנו פתאום מכניס פה את העניין הזה של הכניסה לארץ? וכי צריך לקיים את המצוות נטו בגלל הכניסה לארץ? מה הקשר? אלא ראיתי אומרים המפרשים, אומר אוחיים הקדוש, אומר משה רבנו לעם ישראל, יש כאלה אנשים שקצת לא נוח להם, לא נחמד להם, עם מצוות מסוימות, במיוחד עכשיו, בין הזמנים, זמן קריאת שמע, לא כל כך בשבילי. זה מצווה מ-613 מצוות? נו, לא חשוב. לא כל כך הולך לי עם המצווה הזאת. כל אדם יש לו מצוות שהוא כביכול מרגיש, אני לא מתחבר למצוות האלה. כל התורה אני בסדר, אני מקיים את המצוות האלה. מדי פעם בורח לי, כמו שאומרים. אומרת לנו פה התורה, אומר משה רבנו, עם ישראל לא בשום פנים ואופן. כל ה-613 מצוות הם כולם כמצווה אחת, מקשה אחת. כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום תשמרון לעשות. כל המצוות האלה הם כמקשה אחת. אדם שמזלזל במצווה אחת חלילה הוא כמזלזל בכל ה-613 מצוות. אין דבר כזה לומר אני בן תורה, אני לומד תורה ולכן מותר לי לעבור על דברים מסוימים. לזלזל במצוות מסוימות, לעבור על איסורים מסוימים. חס ושלום, כל ה-613 מצוות הם כמקשה אחת. או הכל, או כלום, כמובן, חס ושלום. מי שיכול לקיים מצוות, במיוחד אדם שחוזר בתשובה, בוודאי שיש, הקדוש ברוך הוא מעריך מאוד מאוד כל מצווה ומצווה שאדם עושה. אבל חס ושלום להגיד שאני בן תורה, אני עושה מצוות מסוימות, עם מצוות מסוימות לא נוח לי, לא נחמד לי. חס ושלום. ואומר משה רבנו לעם ישראל, מאיפה הראיה? בואו נסתכל על החיים שלנו, למען תחיון. יש לאדם 365 גידים, 248 איברים. אדם שכואב לו, מציק לו, חסר לו השם ישמור, איבר מסוים, הוא יתנחם בזה שיש לו עוד 247 איברים שהם בסדר? אדם כזה הוא לא נורמלי. למה? גוף של אדם בריא, 248 איברים, כואב לך, תלך תתקן את זה, לך הרופא שאני אעשה לסדר את זה. אף אל אדם לא יתנחם, יגיד, נו, בסדר, לא צריך אצבע. יש עוד 247 איברים. מה פתאום? גם פה, לא לזלזל חס ושלום במצווה מסוימת בגלל שאני מקיים את שאר המצוות. ולמה משה רבנו מכניס פה את העניין של הכניסה לארץ? אומר משה רבנו, עם ישראל, הנה, תסתכלו עליי. שמרתי את כל מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי, עשיתי את כל מה שהוא אמר לי, ובכל זאת אינני נכנס לארץ. למה? בגלל חטא אחד של ממריבה, תראו! מה יכול לגרום חטא אחד לבן אדם. לאחר מכן, משה רבנו ממשיך את התוכחה לעם ישראל, ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך, למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. אומר אור החיים הקדוש, במבט ראשון למי שמסתכל על הפסוק נראה שהמן הוא כחלק מהעינוי, ויענך, קדוש ברוך הוא עינה אותך, וירעיבך, נתן לך לפעמים להיות רעב, עוד דבר כביכול לא טוב שהקדוש ברוך הוא עשה, ויאכיל לך את המן, שזה גם כן דבר לא כל כך טוב. למען עוד יעך, כי לא על הלחם ובדו יחיה אדם, כי על כל מוצף יהיה השם יחיה אדם. ואומר אור החיים הקדוש, זה לא ייתכן. הרי כתוב שהמן כזרע אגד הוא וטעמו, כצפיחית בדבש, היו טועמים בו כל הטעמים שבעולם. המן היה אחד הדברים הכי טובים שקרו לעם ישראל. היה נבלע באיברים, לא היו אפילו צריכים לעשות שירותים מרוב שהוא היה הכל 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 נבלע בגוף. היה כולו טוב. המן היה עינוי? למה? אלא אומר אור החיים הקדוש, ממש ממש לא. משה רבנו בא פה לשבח את המן שאכלו עם ישראל במדבר. אומר משה רבנו לעם ישראל, הרי יש שני סוגי מאכלים. יש סוג מאכל בריא מאוד מאוד, שהוא טוב גם לאנשים בריאים וגם לאנשים חולים. ויש סוג מאכל, יש בו שומן רווי בכמות גבוהה, סוכר בכמות גבוהה, נטרן בכמות גבוהה, שלאנשים לא בריאים אסור לאכול את המאכלים האלה. כמו לדוגמה סוכר וכדומה. לאנשים לא בריאים אסור לאכול את זה. אבל המן, אומר משה רבנו לעם ישראל, ויענך וירעיבך, היה לכם תורח של הדרך, אתם רעבים, מעונים, ובכל זאת, ויאכילך את המן, תראו איזה טוב המן שהשם נתן לכם, עד כדי כך שגם לאנשים לא בריאים, עד כדי כך שגם לאנשים מעונים וסחופים ודבויים מהדרך התאים המן שהוריד לנו השם למען הודיעך. כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצפי השם יחיה האדם. סמלתך, ממשיך משה רבנו לתאר ולספר לנו את מה שהיה לעם ישראל במדבר, סמלתך לא בלטה מעליך ורגלך לא בצקע זה 40 שנה. אומר רש"י, מה הכוונה ורגלך לא בצקע? שכך דרך אנשים שהולכים יחפים שהרגל שלהם מתבצקת. ככה אומר רש"י. ראיתי מקשים, הרי בפרשת כי תבוא, אם נסתכל ממש בסוף הפרשה, פסוק אחד לפני מפטיר, אומרת שם התורה במפורש, לא בלו, והולך אתכם במדבר 40 שנה, לא בלו סלמותיכם ומעליכם, ונעלך לא בלטה מעל רגליך. משמע שעם ישראל כן היו הולכים עם נעליים, לא כמו שרש"י אומר פה, שהם היו הולכים יחפים. אז עם ישראל במדבר היה להם נעליים, או שהם היו הולכים יחפים? מה הולך פה? אז יש בזה שלושה דעות במפרשים ראיתי. רבנו בחיה מתרץ, כל השבטים היו הולכים עם נעליים, אבל שבט לוי היו מתעסקים עם המשכן, עם דברים יותר קדושים, היו גם נכנסים הרבה למשכן, עבודת הקודש עליהם היו הולכים יחפים מפני כבודו של הקדוש ברוך הוא בלי נעליים, ועליהם נאמר הפסוק, ורגלך לא בצקע זה 40 שנה. ככה מתרץ רבנו בחיה, שפתי חכמים לעומת זאת אומר, שמי שיצא ממצרים, הרי בדור המדבר היו מעורבים, עם ישראל שיצאו ממצרים, וכאלה שנולדו במדבר. אז אלה שנולדו במצרים, יצאו בעצם ממצרים, היה להם נעליים ממצרים, אבל אלה שנולדו במדבר לא היו צריכים את זה. למה? בגלל שהרי הם היו הולכים עם הענן, הענן היה מוליך אותם, אז אלה שכבר היה להם נעליים היה, אבל אלה שלא היה, היו הולכים יחפים. לעומת זאת, יש כאלה מפרשים שמתרצים, כל עם ישראל היה להם נעליים, אבל היו כאלה, סליחה, כל עם ישראל לא היו להם נעליים, אלא איך הם היו הולכים במדבר, הענן היה מוליך אותם לבד. לא היו צריכים ללכת להתאמץ. אבל למי כן היה נעליים? סליחה, ועל מי נאמר? ורגלך לא בצקע, זה על העם ישראל שהיו בתוך הענן. על מי נאמר? נעלך לא בלטה מעל רגליך, זה על אלה הרשעים. שהענן פלט אותם מחוץ. הערב רב, אולי גם, יש כאלה, מה זה אולי? יש כאלה גם אומרים שזה היה שבט דן שהיה בהם את פסל מיכה, הענן פלט אותם מחוץ, החוצה. ועליהם נאמר, ונעלך לא בלטה מעל רגליך. ממשיך הפסוק ואומר, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ארץ חיטה וסעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זה שמן ודבש. בעצם הקדוש ברוך הוא מביא אתכם לארץ ישראל, שבעת המינים, חיטה, סעורה, גפן, תאנה, רימון, ארץ זה שמן ודבש. מקשים המפרשים, למה חמשת הפירות הראשונים התורה הזכירה אותם בשם שלהם, חיטה, סעורה, גפן, ואילו את שתי הפירות האחרונים, בעצם זיתים ותמרים, התורה לא הזכירה את השם של הזית והתמר, אלא את מה שיוצא מהם. ארץ זית שמן, כלומר שמן זית ודבש, דבש מה? דבש תמרים. למה לכאורה, או שהתורה תגיד הכל בשם של הפרי, זיתים ותמרים, או את הכל בשם של מה שיוצא מזה, כמו לדוגמה לחם, בירה, שחר שעורים. למה בהתחלה התורה אומרת את השם של הפרי ממש, ובשתי הפירות האחרונים התורה אומרת את מה שיוצא מזה? אלא ראיתי מתרצים המפרשים, משום שזיתים ותמרים, הפרי עצמו הוא לא כל כך טוב במצבים מסוימים, בדברים מסוימים. איך? הזית הוא קשה לשכחה, כמו שהגמרא אומרת שזית, מי שאוכל אותו שלוש זיתים, משכח תלמודו, ושמן זית מחזיר את הלימוד. ואותו דבר גם כן לגבי תמרים. הגמרא מספרת שרבי זרה קנה סל של תמרים, שמח. אחרי זה אומרת הגמרא, בלילה ציערו אותו. מה קרה לו? כמו שהרש"י כותב שם, שמי שאוכל הרבה תמרים זה משלשל. אמר רבי זרה, איי, חבל, קניתי סל שלם של סכינים. ככה אמר רבי זרה. אם כן, אומרים המפרשים, התורה רוצה פה בעצם לשבח את ארץ ישראל, להזכיר רק את הדברים הטובים שיוצאים מארץ ישראל. התורה ממשיכה לשבח את ארץ ישראל, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, מסביר האור החיים הקדוש, מתוק מדבש. מה הכוונה ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם? יש שני סוגי אנשים שאוכלים לחם. יש אנשים שאוכלים לחם עם לפתן, כלומר עם עוד איזה סלט או משהו, ויש אנשים שאוכלים בלי. בדרך כלל, אנשים שאוכלים עם לפתן, זה אנשים שיש להם כסף ללפתן, למשהו ללפת בו את הפת. ואלה שאוכלים בלי, זה אנשים עניים. אבל ארץ ישראל אפשר, גם האנשים העשירים נהנים מאוד מאוד לאכול את הלחם שלה גם לבד. זה מה שאומר לנו פה הפסוק, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא בגלל שאתה חלילה וחס מסכן, עני, אתה אוכל לחם בלבד, לא! גם אנשים עשירים אוכלים בארץ ישראל לחם בלבד. ואכלת, מצווה אותנו התורה, חס ושלום לא לשכוח, וסברת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. בעצם מפה זה ציווי לברכת המזון, מצווה דאורייתא, לברך את השם על אחרי שאדם אוכל לחם. כמה חשוב להקפיד על ברכת המזון, הברכה היחידה שיש לנו שהיא בעצם מדאורייתא. ידוע מה שכתוב, שמי שמברך ברכת המזון בכוונה לא יחסרו לו מזונותיו כל ימיו. מספרים שאפילו בשואה אנשים שהקפידו על זה מעולם לא חסר להם מה לאכול. ראיתי אפילו סיפור לפני כמה מאות שנים על עיירה בחוץ לארץ בשם מוש. בעיירה הזאת היו כמובן, כמו כל הבתים של פעם, בתי עץ. מפעם לפעם היו פורצות שריפות בעיירה שהיו מחלות את כל בתי העיירה. התושבים לא ידעו מה לעשות. הבתים שלהם מדי פעם נשרפים, גם אם לא הבתים אז מחסני המזון, נזק רב, אם לא בנפש אז ברכוש, היה נגרם כל פעם. מה עושים? רב העיירה אמר להם, תשמעו, ברכת המזון סגולה מאוד מאוד גדולה שמעולם לא יחסר לאדם מזונותיו, בואו נקבל על עצמנו. באמת קיבלו על עצמם כל בני העיירה לברך ברכת המזון בכוונה ומתוך הכתב. ובאמת בדרסטיות, כמו שאומרים, ירד מספר השריפות בעיירה לאפס. כל בני העיירה היו מקפידים לקרוא ברכת המזון מתוך סידור, לכוון, להבין, לנסות להשתדל להבין מה שהם אומרים. חוץ מאדם אחד שהיה גר בקצה העיירה, שהוא לא כל כך היה מקפיד, אשתו תמיד הייתה מנסה לשדר אותו, חכמים, החברים שלו היו אומרים לו, אתה משחק באש, והוא בשלו. רב העיירה כבר מזמן נפטר, בני העיירה ממשיכים לקיים את הקבלה שהם קיבלו על עצמם, ובאמת, ברוך השם, אף שריפה בעיר, בעיירה. לילה אחד מתעורר אותו אדם שלא כל כך היה שומר על ברכת המזון בבהלה, אש! הוא שומע אנשים צועקים, תביאו מים, תביאו מים. מה קרה? השריפה פרצה בבתי הגויים שהיו בצד השני של העיירה. השריפה מתחילה להתקדם לכיוון הבית שלו, אשתו אחזה בהלה. נבהלה מאוד, אמרה לו, רוץ מהר לקבר של הרב, תקבל על עצמך מהיום לבאר ברכת המזון מתוך הסידור, בכוונה. מה אנחנו רוצים, שהבית חס שלום יישרף? באמת אותו אדם רץ עם הפיג'מה לקבר של הרב, קיבל על עצמו, חזר לבית והתכונן לבאות. הוא רואה את האש, עוד כמה מטרים כבר מגיעה לבית שלו, והוא קיבל על עצמו, אז האש הגיעה לבית וכמו דלגה על הבית והמשיכה לבית שלאחריו. זה כוחה של ברכת המזון. היא רצון שנזכה תמיד להכיר בטובות של הקדוש ברוך הוא, בכל השפע שהוא משפיע עלינו. נזכה לעבוד אותו, כמו שכתוב בתחילת הפרשה, באמת ובתמים. נזכה בעזרת השם כמובן להתחזק, להשתדל להתחזק בברכת המזון, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. שבת שלום ומבורך.